שאל שואל,
מדוע הרמב״ם התעלם לחלוטין ממנהגי הספירה או ממנהגי העומר, מספירת העומר, ומה יהיה יחסו של רבנו לגבי המנהגים שהתפשטו? ובכן, באמת יש מנהגים שיש יסוד להניח שרבנו ידע עליהם ובכל זאת התעלם מהם, כפי שתכף מבאר, ויש מנהגים שכנראה לא ידע עליהם כי הם התפתחו יותר מאוחר. למשל, העניין של איסור נישואין, זהו מנהג קדום עוד מזמן הגאונים, אבל זה לא היה איסור במובן הרגיל של העניין, אלא כל גאוני בבל דקדקו מאוד בלשונם, והם אמרו שאם נשאל, כלומר מורה הוראה נשאל אם להתחתן בימים אלו או לא, אין מורים לו לעשות כן. ואם קפץ והתחתן, זאת אומרת קידש אישה, אז מתירים לו לכנוס, כי באותם ימים הייתה הפרדה בין אירוסין ובין נישואין, אז אם החתן בכל זאת קידש את האישה בימים אלו, אז מתירים לו כבר לכנוס אותה לקיים את החופה ואת הנישואין. כלומר, כשמי שידייק היטב, זה לא היה איסור שאסור להתחתן, אלא אם הרב נשאל, אז איננו מורה לא לקום להתחתן, אבל אם הוא קם וקידש, אז כבר מתחתנים. זה ניסוח מעניין מאוד, שיש לו סיבה, יש לו סיבה. אבל הטור כבר כותב, נוהגים בכל המקומות שלא נשא אישה בין פסח לעצרת. א' הוא כותב בכל המקומות, ב' נוהגים שלא לשא אישה בין פסח לעצרת, והוא אומר את הטעם, והטעם שלא להרבות בשמחה שבאותו זמן מתו תלמידי רבי עקיבא. כלומר הוא מנמק נימוק שלא להרבות בשמחה שבאותו זמן מתו תלמידי רבי עקיבא. במילים אחרות, כנראה הוא סבור שזה ממנהגי אבלות, שהרב אומר שלא להרבות בשמחה שבאותו זמן מתו תלמידי רבי עקיבא. ושוב, גם בעניין הטעם הזה אנחנו תכף נראה את יחסות. וכתב הרי תגיעת, דווקא נישואין שהם עיקר שמחה, אבל לארס ולקדש אפילו דמה, ונישואין נמה, מי שקפץ וכנס אין עונשין אותו, אבל אם בא לעשותו בתחילה אין מורים לו לעשות כך וכך, וכך וכזה הורו הגאונים. זאת אומרת, בסופו של דבר הגיע להתייחסות של הגאונים, אבל הוא כבר מדבר על נוהגים בכל המקומות שלא לשא אישה בין פסח לעצרת. ויש מקומות שנהגו שלא להסתפר. כלומר, בזמן הטור עדיין לא התפשט המנהג שנוהגים שלא להסתפר בכל מקום, אלא יש מקומות שנהגו שלא להסתפר. משמע מדבריו, מיעוט המקומות נהגו שלא להסתפר בדבריו. ועוד שבשולחן ערוך תרצדי ג' אורח חיים, אז כבר הניסוח הוא אחר לגמרי. ביום נאמר בשולחן ערוך, נוהגים שלא לשא אישה בין פסח לעצרת עד ל"ג לעומר, מפני שבאותו זמן מתו תלמידי רבי עקיבא, אבל לארס ולקדש הפרדמה ונישואין נמה, משקפץ וכנס אין עונשין אותו. נוהגים שלא להסתפר עד ל"ג לעומר, הוא לא אומר יש מקומות, אלא נוהגים שלא להסתפר עד ל"ג לעומר. אנחנו מדברים על הפרש בין הטור שחי לפני 700 שנה, 750 שנה, לבין מרן שחי לפני 550 שנה. אז באותה תקופה כבר פשט יותר האיסור שלא להסתפר, אז בעוד שהטור כותב יש מקומות שנהגו שלא להסתפר, מרן כותב נוהגים שלא להסתפר. אבל אנחנו יודעים שהרדב"ז בן דורו של מרן, והוא בא לצפת וישבו ביחד בדין גם כן, הוא כותב שבמצרים נהגו לספר כל ערב שבת לכבוד שבת, כי איך אפשר לפגוע בקדושת השבת, בעונג שבת, שיכנסו כשהם מנובלים לשבת. זאת אומרת שאפילו בימי מרן אי אפשר לבוא להגיד שזה כבר היה התפשט בכל המקומות, אלא סמוך לו, ממש סמוך לו במצרים, עדיין נהגו להסתפר בערב שבת. כך שדברי מרן כאן עדיין לא משקפים, ואנחנו מדברים לפני 550 שנה. והנה מהריץ בפעולת צדיק בסימן עין וב, שם הוא נשאל ביחס לעניין הזה שלא להסתפר, אם הוא מהטעם שמתו תלמידי רבי עקיבא ואז זה בגלל אבלות או בגלל טעם אחר. ומהריץ אומר לו, זה לא בגלל אבלות. הוא אומר, מה, יש גבול לאבלות ישנה, עד כדי כך 2,000 שנה נתנהג באבלות כזו? אלא הוא אומר, זה בגלל שזה מידת הדין. ראו בימים אלו מידת הדין מתוחה, שהרי מתו תלמידי רבי עקיבא, אז החליטו שבימים אלו יצרו הכנעה. באמת מהריץ בהמשך מביא שני דברים מאוד מאוד חשובים. האחד, שבתימן ההימנעות מלהסתפר חדרה בטעות, משום שהיה שבא מחוץ לתימן ואמר להם, תמע עליהם שהם מסתפרים, ואמר להם, מה זה, שסעים פורש בשולחן ערוך, וזה אסור, אתם כמו אוכלי נבלות וטריפות, ואז נמנעו מלהסתפר. אבל אחרי זמן מסוים מורי דאוד משרקי ומהריץ קמו ועשו מעשה והסתפרו לכבוד שבת כדרכם, כמנהגם. אז לא היו מגלחים את זקנם אלא רק את שערות ראשיהם, והיו מגלחים אותו לכבוד שבת את שערות ראשם, תמיד כל השנה ככה. אז הם קמו ועשו מעשה, ומעריץ העריך בתשובה הזו סימן עין ו' חלק ב' בכל הצדיק, כדי לבוא לומר שהמנהג בתימן חדר בטעות, והם לא צריכים אפילו לעשות התרת נדרים, כי מנהג בטעות אין לו שום תוקף. ודבר נוסף שאנחנו מוצאים בדבריו של מהריץ, בעוד שבפתיח הוא כותב שזה מידת הדין, אז זה צריך כאילו הכנעה, אבל מאוחר יותר הוא מביא את דברי השיבוללקת, שזה בבחינת מידת הדין, אבל שיבוללקת תכוון שהכוונה מידת הדין, ואז הם חוששים שמה הם ייפגעו. כלומר, זה לא רק סתם הכנעה, אלא זה הכנעה שמה הם ייפגעו. ויש לזה נפקא מינה מאוד גדולה, שתכף נבהיר אותה. באמת, מהריץ, יש לו עוד תשובה, באותו פעולת צדיק חלק ב', בעניין לשא אישה, לא רק לעניין תספורת, לבחור שעוד לא קיים פריה ברביה. אומר מהריץ בזו הלשון, אם השולחן ערוך החמיר, היינו למישהו נשוי, אלה פלאים. מה זה מה שולחן ערוך החמיר? הרי בתימן נהגו שלא לשאת אישה בימים אלו. ומה הוא כותב אם השולחן ערוך החמיר? כלומר, שמהריץ מבין שמה שנמנעו בתימן שלא לשאת אישה, זה בגלל שכתוב בשולחן ערוך שלא נושאים אישה. והוא רואה בדברי השולחן ערוך שלא לשאת אישה חומרה, לא דין. תראו את הניתוח שלו בתמציתיות. היינו למישהו נשוי, אמנם הם עדיין בחור, או שאין לו משמשנו, או שלא קיים פריה ורביה. הדבר פשוט שמותר גמור הוא, דה אפילו באבל תוך 30 מותר בכל אלו. כלומר, אדם אבל בתוך 30 יום צריך לקום מתחתן, כמה הוא מתחתן תוך 30 יום? אבלות חיה, אבלות חדשה, אבלות היא שנה די שנה כזו, למנוע ממנו לקום את חתן, במיוחד שעדיין לא קיים פריה ורביעה. אומר מעריץ, מה, איפה הגבול של הדברים האלה? אז אומר, מותר בכל אלו, כל שכן דינה, אומר, דלב מדינה הוא, אלא מנהד, או כשיש סיבה, כגון דה, שרה, כלומר, יש לך סיבה, מיד תשתחרר מהמנהג הזה, אתה יכול, במיוחד מסיבה כזו לקיים מצווה, וכן עשינו מעשה כאן, וכן פסק הרדב"ז, בספר של שתי ידות, בפרי חדש, וכן מורי עשה מעשה, שלכל בחור שעדיין לא קיים פרי הרביעה, היה משאיר אותו מהספירה. וכן אני עושה מעשה, באותן רבניות שואלות אותי לגבי תננים, באפות מהרית, לא קיים פרי הרביעה, אני קם ועושה לו את החופה, והם מקבלים את ההוראה שלי בעניין הזה. זו ההוראה של מהרית, שהבין שגם איסור נישואין זה לא איסור דיני, אלא מנהגי, והוא קורא לזה עם שולחן ערוך החמיר. למה? מהי החומרה שבשולחן ערוך? באמת מוריי ורבותיי, כדי שהדברים יובנו, בואו נשאל את עצמנו, למה רבנו אשר בוודאי הכיר את תורת הגאונים, למה לא העלה על ספרו לפחות את עניין הנישואין? לא התספורת, כי בימי רבנו כנראה שעדיין בכלל לא נהגו שלושת ספר באותם ימים. אבל את ענייני הנישואין למה הוא לא העלה? והתשובה רבותיי, כבר רבנו אמר שמנהגים שהתפתחו אחרי התלמוד הם מחייבים רק את המקומות שבהם התפשטו. ולכן, אם באמת היו מנהגים כאלה, היה רבנו אומר, ויש מקומות שנוהגים שלא לא להתחתן. אבל רבנו, אשר כל כך מדגדג, הוא אפילו לא כותב שיש מקומות שלא נהגו, שנהגו שלא להתחתן. למה? כי הוא כמו הדעה של השבוללקת, השבוללקת לחרב, אבל לפי הדעה הזו, שבעצם ההימנעות מלהתחתן, זה לא בגלל אבלות, אלא בגלל שפחדו מדדדים. ולא בגלל סתם הכנעה, הכנעה שאם אין הכנעה, אולי מידת הדין תפגע בהם. אמר רבנו, בדברים כאלה, יש לנו כלל מסכת פסחים. מה זה כבד, כבדינן בעדה. מה זה לא כבד, לא כבדינן בעדה. אז מנהגים כאלה, שבני אדם נמנעים בגלל שהם חושבים, אוי ואבוי לי, אני עלול לפגע. רבנו לא מעלה אותם על ספרו, כי הם לא בגדר מנהגי איסור, שראויים הם להעלות על ספר ולכתוב יש מקומות שנהגו לאסור כך וכך. לא, זה חששות של בני אדם. יש בני אדם וואקים ומתחתנים לחוששים דברים, הקדוש ברוך הוא יעזור, ועבדך באדוני חסד לסובבנו, זה דרך אמיתית. ויש בני אדם חוששים, לא יש חוששים עד כבד כבדים על מדי, אבל זה לא ראוי להעלות על ספר. ולכן רבנו לא כתב אפילו את הדין הזה. ולכן מהריץ אשר אמר שזה לא בגלל אבלות אלא בגלל מידת הדין, ראה בשולחן ערוך ובמנהג שפשט בתימן בענייני הנישואין חומרה, כלומר החמירו, כי מעיקר הדין מה יש מקום בכלל לאסור. ולכן הוא אומר שאם יש לנו סיבה להשתחרר מהחומרה הזו, כגון עוד לא קיים בנצת פריה ברביעה, ובוודאי ובוודאי שנשתחרר ממנה, שערי אבל בתוך 30 יום קם ומתחתן. זוהי ראייתו החדש של מהריץ, שהשווה בין הרמב״ם, שלא כתב כלום בדברים האלה, לבין מהר"ן, ובין פוסקים אחרים שהתבטאו בעניין, כגון השיבוללקת, הרדב"ז וכיוצא בזה. ומכאן נגיע לעניין של התספורת. התספורת, מעריץ אמר שזה חדר לתימן בטעות, ושקמו בעשו מעשה. אז לפי מעריץ, אין בכלל מנהג. מה נמשך? לגבי גילוח, בכלל לא נהגו להתגלח כל השנה. אז אי אפשר להגיד שנהגו שלא להתגלח, כאילו חזקה אני מתכוון. לגבי תספורת הראש, הרי הוא אמר שחדר בטעות. ואל תאמר לי שהוא התיר רק בערב שבת, כי זה מנהג אבותינו בתימן, שהיו מסתפרים בשער ראשם אך ורק בערב שבת לכבוד שבת קודש, ולכן אי אפשר לבוא להגיד שהוא תיר רק לכבוד שבת. לא, אם אדם כבר השיער שלו גדול והוא רוצה להשתפר, אזי מותר לו. הנה הרמה עצמו מתיר לבעל ברית אבי הנימול הסנדק להשתפר לכבוד המילה בימי השפירה. אנחנו שלא קיבלנו את המנהל של איסור הסתפרות, אז אם יש חתונה של בחור שלא קיים במצוות פריה ורבייה, מותר להשתפר, אבל זה לא ביום שישי אלא במהלך השבוע, כי אין לנו שום איסור, והמנהג הזה נתקבל בטעות. ומכאן לענייני שמחה אחרים, אפילו בטור ואפילו בשולחן ערוך אין זכר למנעות משמחות אחרות, שלא יטייל, שלא ישמע זמר וכל הדברים האלה, שלא יברך שהחיינו, אינם נמצאים בשולחן ערוך אלא נמצאים במקורות יותר מאוחרים. ולכן לא מבעיה שברכת שהחיינו, בוודאי ובוודאי נברך, יש לנו פרי חדש נברך עליו, אפילו בלי הסבירה, יש לנו כלים חדשים נברך. זה שבני אדם נמנעים מלהתחדש, מלקנות דברים חדשים, או שהם טועים או שהם חוששים, אבל אם אדם אין לו מה ללבוש, בוודאי שיקנה מנעלים חדשים, בגד חדש, אין לו מה ללבוש. אם הוא חושש מפני הרואים, מפני השומעים, יקנט את זה קצת וישתמש בזה. כי כל הדברים האלה הם רבדים רבדים שחדרו, ובעיקר ברמת ההמונים, לא ברמת התלמידי החכמים. זה מתחיל מלמטה למעלה. המורים נאלצים להיגרר אחריהם כדי לא לשבר מושגים שלהם, שלא יחשבו מי יודע מה נעשה בדבר הזה. כי התלמידי החכמים מבינים שיש בדברים האלה הפרזת יתר. ולכן רבותיי, אדם אשר צריך להיכנס דירה חדשה, מה? ישלם שכר דירה? ישלם עוד כנס עבור זה שהוא לא מפנה את הדירה שלו? ויש לו דירה חדשה, ייכנס דירה חדשה, ואפילו גמים אלו. כלומר, מורה הוראה, רבותו יוסף, כל אלה שהבחינה שלהם היא בחינה הלכתית, מתירים הרבה הרבה דברים שבעיני הבריות אינם מותרים. כי כאמור, הם יודעים את מידת התפשטות המנהגים ואת הבסיס לאותם מנהגים, ועל בסיס זה מורה ההוראה מורים את ההוראות. אבל רק ברמת ההמונים שלא מבינים בדברים האלה, והם יותר מבחינת החששות, שמה כמעט הכל אסור. רבי חנן בן עקיבא.